דווקא מפני שהריצותה של דעת הקהל עושה את הזרות לחרפה, רצו שיהיו בני אדם מוזרים כדי לשבור עריצות זו. במקום שנמצאת תקיפות האופי בשפע, שם נמצאת תמיד גם המוזרות בשפע. וכמות המוזרות שנמצאת בחברה זו או אחרת, הלכה על פי רוב בד בבד עם כמות הגאוניות, העוז הרוחני והאומץ המוסרי שנמצאת בה. ואת הסכנה היותר גדולה שבזמננו יש לראות בזה שרק מתי מספר מעיזים עכשיו להיות מוזרים. ג'ון סטיוארט מיל.
אז עכשיו, אחרי שסיימנו באמת לדבר על משמעות, אפשר להמשיך הלאה. אנחנו נזכיר לך שדיברנו על זה שאין יותר משמעות מוחלטת, יש משמעות בחיים שכל אחד יכול לבחור לעצמו, וכן אנחנו מנסים לאחד את זה באיזה משהו גדול יותר ככה, שמתאים לכל בני אדם, שבעצם להבין שבזכות המודעות העצמית יש לנו המון עוצמה שהמוח שלנו מייצר, ויש גם את העוצמה של המציאות, כן, חקר המציאות הזאת. וכמו שאמרתי קודם, הצעתי שכדי לדבר על מוסר וערכים, קודם כל אתה מדבר על משמעות, כן? המשמעות שלך זה העוגן, וממנה אתה מבין, אם יש לי משמעות מסוימת, מה זה אומר, מה הערכים שעל פעמים ככה אני רוצה לחיות. ואחר כך, לפי הערכים, אתה אומר, אם ככה, איך ביום יום אני רוצה באמת בפועל. זה הסדר הדברים. ועכשיו דיברנו על המשמעות, ועכשיו אפשר לדבר בעצם על איזה ערכים נובעים ממנה. עכשיו שים לב שאנחנו בעצם מדברים על משהו כללי, לא ספציפית לעידו, לניר, כן, או לנוע. אנחנו מדברים על משהו שמתאים לכל בני האדם. כי לא משנה מי אתה, ואיפה נולדת, ובאיזה תקופה ומקום, ומה המין שלך והמגדר וכו' וכו', יש לך איזושהי עוצמה אדירה בתוכך. ואני חושב שמהעוצמה הזאת אנחנו יכולים להוציא ערכים. עכשיו, זה נכון שאין, לא מדובר פה על מוסר מוחלט. לא מדובר על גזירה לוגית, כן? על זה שחייב משהו לחיות דווקא ככה ולא אחרת. יש פה בחירה שאנחנו עושים. ערכים זה משהו שאנחנו בוחרים. זה לא בא מהטבע יותר. אין פה שום דבר מוחלט. ועדיין, למרות שהנה מצאנו משהו שאולי משותף לכל בני האדם, אולי כדאי ללכת על זה. ומזה להוציא ערכים שכן יתאימו לפחות לרוב האנושות. כן, אני חושב שזה לא רע, כי שוב, זה איזושהי מסגרת. זה מסגרת גדולה שבתוכה אפשר ללכת להמון המון צדדים. זה לא באמת קופה שום דבר. המסגרת רק אומרת שכולנו, כל ההומו סאפיאנס, נולדנו עם יכולת מוחית מפותחת, עם יכולת שפתית מאוד גבוהה שנקראת השפה הפיקטיבית, לחשוב על דברים מפשטים. זה נותן לנו יכולת של מודעות עצמית, להבין שאני קיים, שיש מוות, לפתח מתמטיקה, להבין את קצוות היקום, לפתח מוזיקה ולעשות המון המון דברים שכאלה. מתוך כל זה אפשר להתחיל לחשוב על איך לחיות, כן? אז איזה ערכים היינו רוצים מכאן? אני חושב שמאוד טבעי ללכת למה שנקרא הומניזם או ליברליזם. זאת אומרת, לבסס את ההומניזם על המודעות העצמית והעוצמה הזאת. ולומר ככה, אם יש בכל אחד מאיתנו עוצמה כזאת אדירה, אז כדאי שנממש אותה, כן? כדאי שנרגיש אותה, נרגיש את המשמעות הזאת, נתעלם מעל ההישרדותיות ונחיה לפי העוצמה, לפי איך שראוי לנו לחיות, כן? למלך ראוי לחיות כמלך, למישהו עם עוצמה ראוי לחיות עם העוצמה הזאת. אבל כל אחד מאיתנו הוא מלך מהבחינה הזאת, נכון? לכל אחד יש את העוצמה הזאת, ולכן יוצא מפה שערך החופש או החירות הוא ערך מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לכל אחד יש את ה-V1, יש את הזכות לממש את העוצמה הזאת, להרגיש את העוצמה ולממש אותה, כל עוד כמובן הוא לא פוגע בעוצמה של מישהו אחר, ופה כבר נכנסים לפינות איך בדיוק לעשות את זה. אבל קודם כל יש את ערך החירות. ואיך החירות הזה אמור להיות לא מוגבל, זאת אומרת לכל יצור, לא רק בן אדם, כי יום יבוא ויהיו עוד יצורים כאלה, אני חושב, המחשבים, עם מודעות עצמית, יש את העוצמה האדירה הזאת. ולכן, לכל יצור כזה, יש את החופש לא רק לחיות, אלא גם ממש לממש את העוצמה הזאת. וזה לא משנה מה המין שלך, מה המוצא שלך, מאיזה שנה נולדת, בין כמה אתה, מה המגדר שאתה מגדיר לעצמך, וכל דבר אחר שאתה יכול לחשוב עליו. כל הדברים האלה הם הרי רק חלק מהמערה, כן? אנחנו בעצם, זה המצאות שלנו. ולכן אנחנו לא צריכים לתת לזה יותר די משקל. הדבר היותר חשוב פה, הדבר עם המשקל האמיתי, זה שיש לנו עוצמה אדירה. כל השאר מתגמד לעומת זה.
זה הערך האוניברסלי.
זה הערך האוניברסלי, בדיוק, שמתאים לכולם. כן, כן, בדיוק. יש שני דברים שהם יותר אמיתיים בחיים שלנו. דבר אחד זה העוצמה שיש בנו, והדבר השני זה העוצמה בחוץ, כן? כל השאר זה בעצם המצאות שלנו, זה המערה, זה הצללים. להם לא צריך לתת הרבה דגש, כן? אז אנחנו בעצם צריכים לחיות סביב שני המרכזים האלה, העוצמה שיש בתוכנו ובחוץ, כן? כל דבר אחר מתגמד לעומתם, בסדר? ומזה גם, הנה, אנחנו מוצאים את הערכים האלה. אז למשל, איך החופש לכל אחד לחיות בצורה הזאת ולממש את העוצמה הזאת. איך נוסף כמובן, זה שוויון ההזדמנויות. זאת אומרת, כל אחד מן הסתם נולד קצת שונה. יש לנו גנים קצת שונים, הרשת המוחית התפתחה קצת שונה, לכל אחד יהיה תשוקות קצת אחרות, מה מעניין אותו. וזה מצוין, המגוון מעולה. עדיין לכל אחד גם יש את העוצמה האדירה הזאת, ואז הוא ככה, בתוך המגוון הזה הוא ימצא את דרכו. ולכן לכל אחד יהיה אמור להיות לא רק את החופש, אלא גם את שוויון ההזדמנויות, שכולנו, שכל המגוון הזה, יוכל בעצם לממש את העוצמה הזאת ולפתח את עצמו ואת כל האנושות ככה. זה ערך נוסף. שים לב שזה בעצם ערכי ההומניזם שחושבים על זה. כן? אנחנו רק מבססים אותם, מנסים לתת פרשנות לדברים מדעיים ופילוסופיים, כן? כדי לבסס את זה קצת יותר טוב.
וכאן היחס לאפליה הוא...
אפליה זה דבר לא טוב, כן? כי היא מונעת מהאדם גם לחוש את העוצמה שבו וגם לממש את העוצמה שבו, כן? ברגע שאתה מוריד מישהו ואתה אומר לו, תשמע, אתה פחות שווה ממישהו אחר, אתה מונע ממנו להרגיש שיש לו את העוצמה הזאת. ואז הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא יודע שיש לו את העוצמה, והוא סתם מבזבז את חייו בעצם, כן? הוא לא מודע לפוטנציאל האדיר שיש בו. ולכן אסור, אפליה זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות למישהו. כל דבר שמוריד את הביטחון לאדם אחר, זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות.
וגם, נגיד, זכויות יתר שיש לפוליטיקאים שלוקחים לעצמם דברים, או מלך מה שפעם היה, שזה גם סותר את העיקרון של השוויון.
כן, אז העניין הוא כזה, קודם כל יש מה שנקרא, כבר בליברליזם מדברים על שוויון בפני החוק, כן? כולם שווים. אין מישהו שמעבר, שהוא יותר, אפילו בוא ניקח אלברט איינשטיין, כן? הוא עדיין כמו כל אדם אחר, לכולם יש את אותה פוטנציאל אדיר ואותה משמעות, הוא פשוט הצליח לממש את זה יותר. אבל מה שחשוב פה זה לא המימוש, זה הפוטנציאל. לכולם יש את אותו פוטנציאל, אותה עוצמה אדירה, ולכן כולם באותה קומה, כן? אין מישהו שהוא מעל מישהו אחר. אסור לקחת יותר זכויות. אין אנשים שיש להם יותר זכויות מאנשים אחרים. לכולם יש אותו פוטנציאל ולכולם אותה עוצמה, ולכן כל הזכויות מגיעות באופן שווה לכולם. זה הרעיון בעצם של שוויון ההזדמנויות. לכן גם אתה רוצה לתת את כל ההזדמנויות לאדם שבאמת יצליח לממש את העוצמה שלו. אחרת, בעצם לא, אם הוא לא יצליח לעשות את זה, זה קצת חבל, כולנו חיים פעם אחת, יש לנו הזדמנות אחת איפשהו להרגיש עוצמתיים ולממש את העוצמה הזאת, ואנחנו צריכים לתת את מלוא ההזדמנויות לעשות את זה. כמה שיותר, כן? כמה שאפשר לפי האמצעים. טוב, אז בינתיים אנחנו דיברנו על שני ערכים, הערך של החירות וערך של שוויון ההזדמנויות, וניסינו ככה קצת לפרט מה הם אומרים. ערך נוסף מאוד מאוד חשוב שלא שמים לב אליו מספיק זה האחווה באמת. זה לשים לב איך כולנו בני אדם, לכולנו יש את אותו בסיס. הבסיס, יש בו גם משהו שהוא קצת מתסכל שחושבים על זה. בגלל שיש לנו כל כך הרבה עוצמה, אנחנו מבינים שאנחנו גם בני תמותה. אנחנו נמות בסוף. יש לנו איזושהי חרדה קיומית מהבחינה הזאת, כן? כולנו יודעים שאנחנו נמות, כולנו גם מרגישים קצת שהכל חסר טעם וחסר משמעות, כן? או לפחות הרבה מאיתנו. בגלל זה אנחנו מגיעים לנסות לשאול מה המשמעות של הכל. ואני חושב שזה המקום פה לאכפתיות ולאחווה, להבין שכולנו באותה סירה, כן? כולנו איפשהו מחפשים גם אהבה, מחפשים להיות שוב מחוברים להכל, וכולנו מחפשים את המשמעות, ולכולנו יש את העוצמה הגדולה, כולנו דומים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ולכן צריך את האחווה הכלל אנושית הזאת, להסתכל אל מעבר לצללים, מעבר לאשליות שהמצאנו לעצמנו של מדינה זאת או אחרת, צבע אור וכל מיני דברים כאלה, שבינינו הם לא חשובים, הם המצאות שלנו, כן? במקום זה, בוא נלך על העיקר, העוצמה הזאת, ומה היא אומרת, כן? ובעצם, וזה אני חושב באמת עושה איזושהי אחווה כלל אנושית, וצריך לזכור את זה. זאת אומרת, בחיי היום-יום, גם כשהולכים למכולת ומישהו צועק עליך, אז בסדר, הוא צועק. לקחת איזו נשימה, לזכור את הדברים, מה באמת חשוב ומה פחות חשוב, כן? אז האחווה האנושית הזאת היא משהו שהוא מאוד חשוב, וגם יהיו כאלה שיגידו שצריך לזכור שאנחנו חלק מעולם, וחלק מהטבע, וחלק מאיזושהי אבולוציה ארוכה, וזה גם עושה איזושהי אחווה בינינו לבין בעלי החיים, ואחווה לעולם, כן, וצריך לשמור עליו, ולזכור לחיות בהרמוניה של כל הדברים, זה ערך חשוב. אנחנו מדברים פה על ערכים, תזכרו. איך אחר כך מהם, בפועל, מתנהגים, זה כבר שאלה אחרת, וזה השלב הבא. אבל קודם כל, הערכים הגדולים האלה, כן? אז ערך האחווה. ממנו גם נגזר ערך אחר, שלדעתי מאוד חשוב, הערך של החינוך. כולם יגידו לך שחינוך זה חשוב, אבל בפועל זה לא נראה ככה, כן? מהבתי ספר לא בדיוק, בוא נאמר, ברמה הכי גבוהה שאפשר, רואים את זה לפי התשלום גם, שהמורים לא מרוויחים הרבה. ואנחנו חיים בעולם שמקדש את התשלום, מקדש את הכסף. לצערי, כן? הכסף זה אחד הדברים, הערכים החשובים, כן? של העולם. מי שנחשב סלב בדרך כלל, גיבור או סלב, זה מישהו שמשום מה מאוד הצליח ויש לו הרבה כסף. כסף כרגע זה משהו, למרות שהוא כל כך הישרדותי וחסר טעם קצת, זה כרגע הערך הנחשק. וכשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים עד כמה חינוך הוא בעצם נמצא בתחתית סדר העדיפויות. למרות שבמילים אנשים אומרים שחינוך הוא כביכול חשוב, אבל זה רק כביכול לפי הפעולות שלנו. ואנחנו צריכים לזכור שלא, החינוך הוא באמת חשוב ובאמת צריך להחזיר אותו למקום הנכון. ולמה הוא כל כך חשוב? אין לנו סיכוי להתחיל להרגיש את העוצמה שבנו ולהתעלות מעל ההישרדותיות אם לא ייתנו לנו את הכלים לעשות את זה. זה מסובך, זה לא פשוט. יש לנו המון פוטנציאל, אבל לא פשוט להרגיש אותו ולא פשוט לדעת מה לעשות איתו. בדרך יש המון בעיות, חוסר ביטחון עצמי, אומץ לעשות את הדברים האלה, האם לצאת מול החברה או לא לצאת, הרבה שאלות קשות, איך להרגיש את עצמך, מה לעשות עם הרגש, לעומת היגיון, המון שאלות, כן? יש הרבה שאלות על איך להצליח להרגיש את העוצמה הזאת שבתוכנו, ואיך להצליח לממש אותה, ואיך לחיות נכון, מהבחינה הזאת שבסופו של דבר אפשר לחיות לא רק בצורה הישרדותית כזאת, אלא לממש את כל הפוטנציאל שיש בנו. ובדיוק בשביל לענות על השאלות האלה צריך חינוך טוב. לכן חינוך הוא דבר כל כך חשוב. בלי זה שילמדו אותנו כלים איך לעשות את זה מלכתחילה, מאז שאנחנו ילדים, זה לא ילך. ולכן ערך החינוך הוא ערך כל כך חשוב. ששוב, חינוך זה לא חינוך מחדש, כן? זה לא איזה משהו כזה דיקטטורי שבאים ואומרים לך את כל התשובות וככה צריך וזהו, אלא זה חינוך לכלים, זה לתת את החכה, מה שנקרא, לאיך להצליח להבין מה התשוקות שלך וכל מיני שאלות כאלה, ולמה אנחנו פה, ואיך לחקור, וכמובן איך להבדיל בין מה אמיתי ומה לא, השיטה המדעית, ספקנות, הרבה נושאים, כדי שאנחנו נצליח למצות את החיים שלנו בצורה ראויה. שימו לב איך עכשיו פתאום, עם כל הערכים האלה, אנחנו כבר מתחילים להגיע לשאלה איך ראוי לחיות, כן? וזה לא ראוי מהבחינה הזאת שככה חייבים וזהו, אין פה משהו מוחלט, הראוי זה איך נרגיש טוב ומאושרים, ובעצם איפשהו איך נמצא את האנושיות שבתוכנו. מהבחינה הזאת של איך נמצא את העוצמה האדירה שיש בנו. זה הפכתי את השאלה לאיך ראוי לחיות, לשאלה איך לחיות ככה שאנחנו מרגישים את העוצמה הזאת, ממצים אותה, וככה מרגישים משמעות ואושר ונתינה לאחר. ויש פה בעצם סוג של מסע. זה מסע התפתחות. זה לא שאנחנו נולדים וזהו זה. אנחנו מתפתחים ולומדים לאורך כל החיים. זה לא שבכיתה י"ב סיימת ללמוד ואתה יודע הכל, אלא כל הזמן יש לנו איך להמשיך להתפתח, איך להמשיך להיות יותר טובים, כי מן הסתם אף פעם אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו הכי בסדר, הכי טובים, מיצינו את כל היכולות שלנו, אנחנו מרגישים את כל העוצמה הזאת, אנחנו חיים טופ 100% לפי כל הערכים שלנו. אף פעם זה לא ככה, מן הסתם. כולנו בני אדם בסך הכל. אבל מה שחשוב פה זה שזה תהליך, ושהתהליך עצמו הוא כיפי, כן? לא נקודת היעד היא חשובה, אלא המסע עצמו. ולהרגיש איך כל פעם אתה עולה עוד שלב בסולם ועוד שלב, ולדעת, להסתכל למטה, ולחוות איזה יופי, איך התקדמתי הרבה כבר, ובוא נמשיך הלאה והלאה. וככל שאתה מתקדם יותר, יש לך יותר ביטחון עצמי ואתה יותר מצליח. אז ככה יש פה בעצם דרך שלמה של איך לחיות נכון, אחרי כל הערכים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו. אפשר להזכיר, יש עוד כמה ערכים, למשל, יש ערכים בסיסיים כאלה. כבוד האדם והחיים של האדם, זה כמובן הבסיס, לפני הכל, כן? להתחיל מהדברים האלה, שכל אחד מגיע לו לחיות וכבוד ולא לפגוע, לא לפגוע בו. ערך נוסף, שהוא מאוד חשוב, זה ערך האמת. זאת אומרת, הרצון הזה לא לעשות לעצמנו חיים קלים, אלא ללכת על פי האמת, לא לחיות באשליות. יש את הקטע המפורסם מהסרט המטריקס, ששם יש את ה... אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל אחד מהמורדים מחליט שנמאס לו מהמציאות האמיתית. נמאס לו מהאמת, והוא מוכר את עצמו כדי עוד פעם לאכול סטייקים ולעשות דברים כאלה כיפים בתוך המטריקס. הוא ממש אומר, אני זוכר, אומר להם, כשהוא מוכר את עצמו, אני יודע שהסטייק שאני אוכל עכשיו לא אמיתי, אבל אחרי כמה שנים בחוץ, במציאות, הבנתי שלא אכפת לי יותר. אז פה יש שאלה, אתה צריך לבחור האם האמת מספיק מעניינת אותך, או שאתה מעדיף לחיות באשליות. אני חושב שאיך האמת הוא ערך חשוב, כדאי לדבוק בו, וזה משהו שצריך לבחור בו. אני גם חושב, דרך אגב, שזה לא מקשה יותר מדי על החיים, ההפך. בגלל שאמרנו שהמשמעות מאיפה היא באה, בדיוק מהעוצמה, לא רק שיש בתוכך, אלא גם בחוץ. זאת אומרת, בדיוק לדבוק באמת זה אומר לנסות לצאת מהמערה, להבין מה הולך כאן, כן? מה המציאות הזאת על ידי החקירה המדעית. וזה אמור למלא אותנו בהרבה משמעות, כן? כי זה כל כך משהו אינסופי כזה, שכל פעם אתה מצליח לגעת לרגע קצת באינסוף כזה, לחשוף איזה משהו, וככה להתמלא במשמעות. אז זאת אומרת שהערך האמת מבחינתי הוא גם מוביל למשמעות, הוא גם מוביל בעצם לאיזשהו עושר. פעם הייתה, דרך אגב, שאלה כזאת, בפילוסופיה של היוונים, האם אמת, יופי ו... אמת, יופי וטוב, האם זה אותו דבר? האם הם אותו דבר? אנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק אותו דבר. יש פה הרבה, אתה יודע, אתה יכול... האמת לא תמיד חייבת להיות יפה וכל מיני דברים כאלה, אבל בכל זאת אני כן מציע שאפשר להגיע על ידי האמת לאיזושהי משמעות וגם ליופי באמת בזכות שאתה חושף ככה את ההרמוניות היפות שיש בטבע או מה בכלל קורה כאן. אז אחת המסקנות החשובות שנובעות מהערכים האלה זה מסקנה דווקא חברתית גדולה. בוא נאמר ככה, קודם כל, הערכים, אפשר לקחת אותם לעצמנו. קודם כל, כל אחד ואחד מהערכים שהוא רוצה לחיות על פיהם, ואז לנסות לחיות על פיהם. אבל גם לומר שכחברה היינו רוצים את הערכים האלה. זאת אומרת שהמדינה תנסה ללכת כמה שיותר על פי הערכים האלה ועל פיהם לחוקק חוקים. עד היום, דרך אגב, עושים את זה לא רע, כל הרעיון של הליברליזם, כן? דמוקרטיה ליברלית עושה את זה ככה. למשל, בארצות הברית יש את החוקה. וממנה מחוקקים חוקים בעצם שאמורים להתיישב עם החוקה. הרעיון שם זה בדיוק זה, יש איזה ערכים נעלים שאיכשהו משתקפים בחוקה ועל פי זה שאר החוקים אמורים להתנהג, כן? אז היינו רוצים שככה המדינה שלנו גם תתנהל, ובאמת, אז באמת, יש הערכים האלה של הליברליזם, של ההומניזם שדיברנו קודם, הם רואים איך הם משתקפים בתוך החוקה. אז הערך של חופש הביטוי, הפרדת הדת והמדינה למשל, כחלק מערך החופש. שלכל אחד יש את החופש לעבוד את הדת שלו, מבלי שיכפו עליו שום דבר. ואז הנה זה הופך לחוק ממשי של הפרדת דת ומדינה למשל. אז ככה הם לקחו איזשהו ערך נשגב כזה, ופרטו אותו לחוק ממשי אמיתי שאפשר ללכת איתו לבית המשפט שכזה. אז זה הדרך שזה אמור, ככה זה אמור לפעול, ותיאורטית היינו רוצים שגם אצלנו במדינה זה יהיה ככה, אחרי שאנחנו נקבע מה הערכים והחוקים המקודשים לנו, נקרא לזה. אז אחד המסקנות החברתיות הגדולות ממה שהרגע אמרנו, זה מערך החינוך. זה עד כמה החינוך חשוב ועד כמה צריך להשקיע בחינוך. זה אומר גם ברמה של תקציבים וכסף למורים, אבל גם ברמה של להבין מה כדאי לחנך. כן, שזה לא רק למשל להעביר ידע, אלא זה גם במקביל להעביר למה הדברים חשובים, ולתת את החכה, כמו שאמרנו, את כל הכלים האלה של של הביטחון עצמי, של העוצמה שיש בתוכך, של האומץ, של מה התשוקות שלך, הרבה שאלות כאלה. כל עוד הבית ספר לא עושה את זה, אז כדאי להורים לעשות את זה. אבל אני מקווה שיום יבוא ובאמת זה יגיע לתוך הבתי ספר הציבוריים שלנו. עכשיו, הדבר הנוסף הוא, אם ככה, אחרי שדיברנו, התחלנו לדבר גבוה גבוה על המשמעות ופילוסופיה, זה היה העוגן שלנו. ממנו המשכנו לדבר על הערכים שנובעים, איך היינו רוצים אם ככה לחיות, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע, אם ככה, לאיך ראוי לחיות. זאת אומרת, איך להפוך את הערכים בחיי היום-יום, איך לעשות את זה. ופה באמת חייבים לגשר בין הדברים. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש את העוצמה שיש בתוכך, להרגיש את העוצמה שבחוץ, כדי שתוכל לחוות את זה ולחיות על פי זה. כי עם כל הכבוד לידע, זה לא מספיק. החוויה זה מה שמניע אותנו, כן? אם אנחנו מרגישים משהו, אנחנו עושים את זה. התשוקות זה מה שמניע אותנו. ולכן צריך לחבר בין הידע לבין התשוקות, להבין את הדברים האלה, להבין שיש לנו עוצמה, ואז לנסות גם לחוות את זה, ואז מתוך זה לנסות להבין מה התשוקות שלנו, וככה לחבר מצד אחד את הרציונליות והידע, עם מצד השני עם הרגשות והחוויות, כן? וככה להתחיל לחיות בעצם כמו שאנחנו רוצים, כי אחרת מה שקורה, שאנחנו מרגישים שכאילו יש מין מלחמת קיום, מלחמה הישרדותית כזאת, וכל המחשבות היפות והנשגבות הולכות לצד, לא מצליחים לחיות אותן. זה בא בגלל שלא הפכנו את הרעיונות לרגשות, לחוויות. אם נהפוך אותן לחוויות, זה יישאר איתנו, זה יהיה יותר חלק מאיתנו ונוכל גם לחיות ככה, כן? ולכן כל כך חשוב לקרוא ספרים, לראות סרטים, לשמוע מוזיקה, להתעסק בדברים האלה. גם אם בהתחלה זה קצת, זה בקטנה, זה פה ושם, זה רק בסופי שבוע, רק בשבת או לא יודע מה, כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל לאט לאט בעצם אנחנו יכולים ככה להתחיל ולהגדיל את זה ולהגדיל, ויהיה לנו יותר ויותר חוויות של הדברים האמיתיים האלה, של העוצמה הזאת שבתוכנו ובחוץ, ומשם אפשר להמשיך. אז כלי מצוין כדי להצליח לעשות את זה, זה הקהילה. ובעצם אנחנו, כמו כל היונקים, יצורים מאוד מאוד חברותיים. החברה חשובה לנו, ולכן אנחנו יוצרים קהילות באופן טבעי, וחברויות באופן טבעי, וזוגיות. וגם פה, על אותו עיקרון, אם אנחנו רוצים להצליח, יותר קל לעשות את זה ביחד מאשר לבד. גם זה נותן לנו איזשהו סוג של עוצמה. שוב, אנחנו אוהבים עוצמה, אוהבים לחפש משהו שיזכיר לנו שיש את העוצמה שבתוכנו. אחד הדברים לעשות את זה, למשל, זה מי שמכיר, מי שהולך להופעות רוק, וכולם צועקים ביחד המילים וקופצים ביחד עם הזמר על הבמה, ומרגישים איזה עוצמה אדירה יש שם, זה בדיוק העניין הזה שכולם ביחד עושים משהו ויש עוצמה. עכשיו, אם נזכור את זה, לא לקחת את זה ברצינות בדיוק, אנחנו לא רוצים להגיע למשטרים טוטליטריים, כן? ששם גם הם עשו כאלה דברים עוצמתיים של הרבה אנשים. אנחנו לא רוצים את זה, לא רוצים רובוטים, כן? רוצים אבל שאדם ירגיש שיש בתוכו עוצמה כדי לממש אותה, ולכן אפשר להשתמש בקהילה. אפשר להיות עם עוד אנשים שביחד קוראים ספרים או עושים דברים, מדברים על הדברים האלה ועוזרים אחד לשני, ותומכים אחד בשני. קהילה זה דבר טוב וחשוב, זה חלק ממי שאנחנו. אפשר אפילו להתייחס לזה ברמה קצת יותר עמוקה. בואו ננסה רגע לרדת קצת יותר לעומק של זה. אמרנו שיש לנו יכולת מאוד מעניינת כבני אדם, וזה היכולת הזאת של התודעה העצמית, כן? אנחנו יודעים שאנחנו חיים, מתים, יודעים מה זה האני הזה, קראנו שמות להרבה דברים. אבל יחד עם היכולות האדירות האלה, מן הסתם יש גם ליכולות האלה, נקרא לזה, יש ליכולות האלה גם חסרונות. שניים מהחסרונות האלה כבר, דיברנו על אחד מהחסרונות נאמר ככה, חסרון אחד זה החוסר משמעות, זה שאתה מרגיש שיש עוצמה בתוכך, איפשהו, באופן טבעי אני חושב, אבל כשאתה מסתכל סביבך לא רואים במיוחד שיש עוצמה מסביב, כן? ואז אתה מרגיש ששום דבר לא שווה, שאין למה לקום מהמיטה, אין משמעות, אין תכלית לדברים, כן? ואז התחלנו לפתח דתות וכל מיני דברים כדי לענות על זה. אבל יש עוד משהו שבגלל העוצמה האדירה הזאת, יש לנו גם הרגשה של בדידות. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שיש אני, ושיש לך מחשבות בראש, והן רק שלך, הן של אף אחד אחר, לא? אתה מבין עד כמה אתה נבדל מהשאר, אתה מבין עד כמה אתה לא קשור לסביבה, לא לאנשים אחרים, כביכול גם לא לטבע, אתה יחיד ומיוחד, כן? אפשר לקחת את זה למקומות לא טובים, שכאילו רק אתה קיים, רק אתה חשוב, אתה הכי נעלה. זה דברים לא נכונים, דרך אגב, אנחנו בסך הכל עוד חלק באבולוציה, עוד שרשרת של בעלי חיים. אבל חוץ מזה גם אפשר לקחת את זה להרגשת הבדידות. כולנו, כל בני האדם, מרגישים בדידות נוראה. כשאנחנו תינוקות, עוד אין לנו את זה. אנחנו עוד לא מבינים את האני. אנחנו עוד לא מבינים שאנחנו לא קשורים לשאר. מבחינתנו, אנחנו והעולם הם אחד. אבל אחרי שאתה גדל קצת, פתאום אתה מתחיל להתעלש. אתה מרגיש את התלישות הזאת. שמעתי פעם סיפור יפה, למה ילדים בוכים כל כך שלוקחים אותם פעם ראשונה לגן? הכינו אותם מראש. הם יודעים שהאימא הולכת לעבודה או האבא, כן? הם באו לגן כבר לפני גם כדי לראות, להתרגל למקום, הכל בסדר, מכל הבחינות האלה. אבל בכל זאת, כשההורה מביא אותם לגן ועוזב אותם, הם מתחילים לבכות בכי תמרורים, למרות שכבר מכירים את המקום, הם כבר היו שם, הם כבר יודעים. והעניין הוא שכנראה זאת הנקודה שהם מפנימים את זה שהם וההורים זה לא אותו דבר, ושהם תלושים מהם. התלישות הזאת מלווה אותנו כל החיים, אנחנו לא שמים לב אליה, אבל היא מלווה אותנו כל החיים וגורמת לנו לבדידות ולרצון לזוגיות בעצם, רצות להיות עם עוד אנשים. אז אתם רואים איך המודעות העצמית הזאת, עם כל העוצמה האדירה שהיא נותנת, היא גם נותנת דברים שצריך לדעת מה לעשות איתם, כמו החוסר משמעות והבדידות. ולכן הרוחניות החילונית אמורה לנסות לתת לזה מענה, כן? אז דיברנו עד עכשיו על המענה של המשמעות, איך לעשות את זה. להבין את העוצמה שבתוכו, להבין את העוצמה שבחוץ, והנה הדברים הגדולים יותר, ולהתחבר אליהם. אבל יש גם את העניין הזה של הבדידות. ולכן גם צריך קהילה, זה עוזר לנו מהבחינה הזאת של הבדידות, וגם זוגיות זה דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב. זה יכול בהחלט לפתור לנו את נושא הבדידות. וזוגיות, הכוונה פה לזוגיות אמיתית, מאהבה אמיתית שכזאת. וכשאני אומר אהבה אמיתית, הדוגמה הכי טובה פה זה הספר של אריך פרום, אומנות אהבה. אריך פרום היה בעצם פסיכולוג ופילוסוף, שהבין את העומק הזה, למה אנחנו צריכים אהבה, שיש לנו את הבדידות, ולכן שאהבה היא כל כך חשובה. אבל להבין שאהבה זה לא תלות כזאת, זה לא שיש לך רק תלות במישהו ואתה חייב כל הזמן להיות איתו 24 שעות, אלא שא', אתה מבין שיש לך עוצמה אדירה, ולכן אתה מפתח את עצמך, אתה יכול להיות לבד, אתה לא מפחד להיות לבד. אבל עם זאת, אתה גם עדיין רוצה את האחר, אתה רוצה להעניק ממך לאחר, וככה אתה מטשטש את הגבולות האלה, אתה מטשטש את התלישות הזאת שדיברנו עליה, אתה לרגע מרגיש קצת מאוחד עם האחר, כן? לכן כל כך חשוב גם לעזור לאחר. אז זה גם נכון בזוגיות, אתה אמור למצוא את הזוג שלך, את מישהו שמשלים אותך, שאתה רוצה לעזור לו והוא רוצה לעזור לך, ואתם מכירים אחד את השני מאוד לעומק, כן? אתם יכולים גם להיות לבד, ואתם מעדיפים שלא מן הסתם. אבל זאתי הזוגיות, זאתי אומנות האהבה שהוא מדבר אליה. וחלק מזה זה גם לעזור לקהילה, לכלל, לא רק בזוגיות. ושוב, ככה אתה מטשטש את הגבולות, מטשטש את זה, ומרגיש יותר מחובר ופחות בודד. אז גם זה חלק מאוד חשוב מתוך איך ראוי לחיות, כן? לא רק המשמעות, גם האהבה. אהבה גם לבן זוג, אבל גם לקהילה ולמין האנושי כולו, איפשהו. אנחנו מגיעים לנושאים הכבדים ככה, כן? עוד נושא מאוד מאוד כבד, זה שאלת המוסר, כן? רק המילה הזאת גורמת לי לשקשק וללכת לשירותים, כן? מוסר. האם יש מוסר מוחלט, מוסר ללא אלוהים? האמת מהשיחה עד עכשיו די ברור שאין דבר כזה מוסר מוחלט. בגלל שאין אלוהים ואין איזושהי כוונה בטבע, אז אין מוסר גם מוחלט, כמו שאין משמעות מוחלטת. ואנחנו, עם העוצמה האדירה שלנו, אנחנו גם אלה שמחליטים על ערכים ועל מה נכון, מה טוב או רע. זה בא מתוכנו בעצם. ופה אני שואל את השאלה, האם בכלל אפשר לעשות מוסר, אם אין משהו מוחלט כזה מלמעלה? כי קודם כל אנשים יגידו, תשמע, כל אחד יש לו מוסר אחר. לפי הנורמות של אותו אזור והתקופה, ואי אפשר, אם במילא אי אפשר לדבר על מה טוב ומה רע, אז הכל רלטביסטי, הכל מותר, וזהו, אין מה לדבר בכלל, כן? נגמר הדיון. עכשיו זה לא בדיוק ככה. זה קצת יותר מורכב מזה. גם כשאנחנו יודעים שאין מוסר מוחלט, עדיין אנחנו יודעים שיש לנו את העוצמה לבחור. אנחנו יכולים לבחור, כן? הבחירה היא דבר מאוד מאוד חשוב. זה קצת כמו שאתה לא צריך שההורים שלך יגידו לך מה לעשות כל הזמן. אתה צריך את זה אולי שאתה קטן, ואתה רוצה לקבל מההורים את המבט האוהב שאומר בסדר, זה בסדר מה שאתה עושה. אבל מתישהו אתה אמור להתבגר, ולהחליט שאתה יכול גם לבד לעשות דברים, כן? לקבל החלטות לבד. אותו דבר גם במוסר. אז אין לך מישהו למעלה שמענן ואומר זה טוב וזה רע, עדיין אתה אמור להתבגר ולהחליט מה טוב ומה רע מבחינתך, לפחות. ואחר כך גם לחשוב מה, על אחרים ואיך הם רואים את הדברים ולנסות ככה לעשות את זה יותר ויותר נרחב. אז שאלה ראשונה קודם כל, אבל שנשאלת, מאיפה בא בכלל המוסר? ומעניין שזה מתחיל עוד לפני בני האדם. זה לא משהו שהוא שכלי לחלוטין, גם זה איפשהו מתחיל בעצם מהרגש. כשאנחנו מסתכלים למשל על שימפנזים, אנחנו רואים שכבר שם אפשר לדבר על כמה דברים. קודם כל, יש להם, כמו לכל היונקים, יש להם מבנה חברתי. ובתוך המבנה החברתי יש פוליטיקות ממש. ואתה רואה מי המנהיג, והמנהיג יכול להתחלף, ויש חבורות, ומפילים, עושים הפיכות, והמון דברים שכאלה יש אצל השימפנזים. אני רק אזכיר שמבחינה גנטית, שימפנזים ואנחנו ב-99% אותו דבר. מבחינה אבולוציונית, שימפנזים ואנחנו מאוד מאוד קרובים, כן? הם היצור החי הכי קרוב אלינו, אל בני האדם. אז אולי לא מפתיע שגם להם יש פוליטיקות, וגם שם אפשר למצוא סוג של הוגנות שכזאת. דוגמה מאוד יפה להוגנות, זה עשו את הניסוי הבא, לקחו כמה שימפנזים, כל אחד בתא משלו, ונתנו להם לפתור, נתנו לאחד מהם לפתור איזשהו חידה, ברגע שהוא פותר נכון, נותנים לו לאכול משהו, נניח צימוק, והצימוק באמת הוא מאוד טעים, ואז הוא מאוד נהנה מזה. אבל אז נותנים לחבר שלו את אותה שאלה, וכשהוא מצליח, נותנים לו לשתות מיץ. עכשיו, מיץ זה מתוק, זה הרבה יותר שווה בעולם השימפנזים. ואז חוזרים חזרה אל הקוף הראשון לעשות לו את אותו מבדק. עכשיו, השימפנזים חכמים, הוא ראה מה שקורה, הוא מצפה כבר לזה, כן? אז הוא שוב פותר את זה, אבל, ומביאים לו לא מיץ, אלא שוב פעם צימוק. ורואים איך הוא מתעצבן, ממש רואים איך הוא מתעצבן. עכשיו חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, זאת אומרת שוב נותנים לשני מיץ, ושוב חוזרים אליו ונותנים לצימוק, ורואים איך לאט לאט הוא מתעצבן, מתי שהוא דופק על השולחן שם, מעיף, נותנים לו את הצימוק בתוך כלי, הוא מעיף את הכלי כבר, כן? זאת אומרת, הוא ממש מרגיש שעושים לו פה משהו לא הוגן, למה החבר שלו קיבל את הדבר השווה והוא לא. זה יפה לראות איך כבר אצל השימפנזים יש את זה. אז אתם רואים, פה כבר אפשר לראות את ההתחלה של מה שאחר כך אנחנו נקרא לו מוסר, ובעצם זה בא מתוך רגש של אמפתיה. רגש שאתה רואה את האחר, אתה חושב מה מגיע לך ולא מגיע לך, ומתוך הרגש של אתה רואה את האחר ואתה מרגיש דברים, כאילו זה קורה לך. ואז אתה יכול להזדהות עם האחר, זה בעצם הבסיס לכל החוקים היפים האלה שהמצאנו, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לך מה ששנו, אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך, וכל המשפטים היפים. בעצם הבסיס זה בסיס של אמפתיה, בסיס רגשי. אנחנו גם יודעים להגיד היום במוח מה קורה, שיש אזורים נוירונים שנקראים נוירוני מראה, והם פועלים כל פעם שאתה רואה מישהו אחר, ואתה מבין מה עובר עליו, כאילו זה עובר עליך. אתה מרגיש כאילו זה עובר עליך, זה הבסיס בעצם. על זה הוספנו גם היגיון ואת כל החשיבה, וככה אנחנו יכולים לפתח מוסר. אז משם זה בא, וככה בעצם אנחנו מגיעים לאמפתיה ולעזור לאחר ולחשוב על זה שאם אתה, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אתה גם לא תעשה לאחר בשביל זה, ומכאן לפתח איזשהו מוסר כללי, ואחרי זה להתחיל לפתח את הערכים, זאת אומרת להתחיל גם להוסיף לרגשות האלה ולבסיס הזה, איך כדאי לחיות מתוך, כמו שאמרנו קודם, מתוך עוגן המשמעות, איך להוציא מזה הערכים. לסיכום סדרת השיחות האלה, אני יכול רק להגיד את הדבר הבא. אנחנו חיים בעידן שקשה לראות, קשה לחוש את העוצמה שיש בנו, קשה להרגיש משמעות. ולכן אני פונה אליכם ואומר לכם, תזכרו שיש לכם משמעות. תזכרו שיש בתוככם עוצמה אדירה, ושאתם חיים פעם אחת ואתם יכולים לעשות הרבה עם החיים האלה. אתם יכולים להרגיש משמעות על ידי זה שאתם מתעלים מעל ההישרדותיות בעצם, ויוצאים לזה מסע, המסע של החיים שלכם, של שאתם יוצרים את עצמכם ומשנים ככה גם כבר את כל העולם. אתם מסוגלים לעשות את זה, אני מאמין בכם.